יומד דף נונטט. אנחנו מתחילים קצת לפני אמצע העמוד בנקודותיים. רבי אליעזר אומר במקומו היה עומד ומחטא. במשנה ראינו מחלוקת. תנא קמא, שכבר ראינו בגמרא שזה רבי יוסי הגלילי, הוא אומר שהכהן הגדול מסתובב סביב המזבח הפנימי ונותן ארבע נתינות בארבע קרנות. זאת אומרת, הוא מקיף את המזבח ברגליו. רבי אליעזר, הוא חולק. הוא אומר, במקומו היה עומד ומחטא, ומקיף את המזבח בידיים, בארבע קרנות. במשנה קראנו, ועל כולן היה נותן מלמטה למעלה, חוץ מזו שהייתה לפניו, שהיה נותן מלמעלה למטה. אז רש"י ביאר במשנה שאם הוא ייתן בקרן שסמוכה לו מלמטה כלפי מעלה, כשהוא יעלה את האצבעות עם הדם, הדם יכול ללכלך לו את הבגד, את השרבול. לכן במקום הסמוך לו הוא נותן מלמעלה כלפי מטה. כך ראינו במשנה. אומרת הגמרא מתניתי שסוברת שכך דעתו של רב לזה, מני רבי יהודאי, דתניא. רב מאיר אומר, רבי אליעזר אומר, במקומו היה עומד ומחטא, מקיף ביד, ועל כולן היה נותן ממעלה למטה, כדי שלא יתלכלך לו הבגד, חוץ מאותה שבאלכסון, שהיא הכי רחוקה ממנו, אותה בלבד, שנותן ממטה למעלה, כדי שהוא לא יכופף את היד, יותר מדי עד כלות המתנה, אלא כופף את הגוף ומרים עם הידיים מלמטה למעלה, עם האצבע מלמטה למעלה. רב יהודה אומר, רבי אליעזר אומר, במקומו עומד ומחטא, ועל כולנו נותן מלמטה למעלה, חוץ מזו שהייתה לפניו ממש, שנותן ממעלה למטה, כיחד לא נתבסן מני, כדי שלא יתלכלכו קהילה והבגדים שלו. אז אם כן, המשנה שלנו כדעת רבי יהודה בדעת רבי אליעזר. המשנה ממשיכה ואומרת שאחר כך יזה ממנו על תוהרו של מזבח. מהי תוהרו של, מה זה תוהרו? אומר רבי ברב שילה, פלגי למזבח, אמצע גובה המזבח, המזבח הזה והיה גובה של שתי אמות. כדאמרי שטהר טיהרה, הגיעו הצהריים ופלגי דיומה. אז הוא לא רוצה, רוצה לבאר שטהר, תוהרו זה החצי. מיתווה, כשהוא מזה, אינו מזה, לא על גבי האפר, ולא על גבי הגחלים, שאיפה נמצאים? בגג המזבח, אלא חוטא גחלים, אילך ואילך הוא מזה. רואים שהוא לא מזה על גובה המזבח, אלא אמרה בברב שילה, מה זה תוארו? גילויה למזבח, כדכתיב, וכעצם השמיים לתואר, היינו על גג המזבח כשהוא פנוי מגחלים ואפר. תניא חנניא אומר בצד צפוני הוא נותן. את השבע הנתינות האלו נותן בצד הצפוני של המזבח. רבי יוסי אומר בצד דרומי הוא נותן. ומה יקום מפלגה? מה סבר פיתחה בדרום כאן? אז לכן הוא מתחיל את ההזעות בקרן מזרחי דרומית, והוא מסיים בקרן מזרחי צפונית. לכן עכשיו הוא נותן את השבע נתינות, שבע הזעות בצד צפון. ומה סבר פיתחה בצפון כאן? אז את הארבע נתינות הוא מתחיל בקרן מזרחית צפונית, הוא מסיים בקרן מזרחית דרומית. אז שם איפה שהוא מסיים, בחלק הדרומי הוא נותן את השבע נתינות, הזעות. דכולן ממיהיך דגמרן מתנות דקרנות, שם באותו מקום, אתם יאיב על גגו. מה איתם, אה? עונה הגמרא, אמר קרא ותיירו וקדשו. מקום שקדשו, בקרנות, שם תיירו, שם הוא מתאר אותו בהזעות. שרי אדם היה שופך על יסוד מה הרבי של מזבח החיצון, ואמר קרו, ואת כל דם הפר ישפוך, ואם כן וכי נפיק, כשהוא יוצא מהיכל, מיד הוא פוגש, והוא פגע ברשת, בקרן המערבית, ביסוד המערבי, לכן שם הוא שופך. רש"י מביא שבתורת כהנים כתוב את כל דם הפר, לרבות פר יום הכיפורים, שיריו נשפכים ליסוד אשר פתח אוהל מועד. אז זה ממש היסוד המערבי. ושהמזבח החיצון היה שופך על יסוד דרומית. תונו רבונון, יסוד המזבח זה יסוד דרומית. בשאר הקורבנות. מאיפה אתה יודע? אתה אומר יסוד דרומית, או אין או אלא יסוד מערבית? תשובה, אמרת, ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל. מה יציאתו מן ההיכל הוא נותן ביסוד הסמוך לו, בסמוך לו שזה היסוד המערבי. ואיזה זה יסוד מערבי, אף ירידתו מן הכבש בסמוך לו. הכבש היה נמצא בצד הדרומי של המזבח. אז ואיזה זה היסוד הקרוב לו? יסוד דרומי. תניה, רבי ישמעאל אומר זה וזה יסוד מערבי. רבי שמעון בן יוחאי אומר זה וזה יסוד דרומי. משלם רבי ישמעאל, כסבר ילמד סתום מפורש, אם בשיערי פר יום הכיפורים כתוב מפורש יסוד מערבי הסמוך, אז השאר המקומות שלא כתוב מפורש נלמד ממנו. כן, בחטאות הפנימיות כתוב מפורש, אשר פתח אוהל מועד. אלא רבי שמעון בן יוחאי, מה איתמה? למה הוא אומר שחטאות הפנימיות זה ביסוד דרומי? הרי בפסוק כתוב אשר פתח אוהל מועד. אמר רב אשי כסבר, פיתחה בגר בדרום קאי, שהמזבח היה נמצא יותר בחלק הצפוני של העזרה. ולכן, כשהוא יוצא מפתח ההיכל, הוא רואה מיד את היסוד הדרומי שעומד מולו. תענה דבי רבי ישמעאל בדבי רבי שמעון בן יוחאי. זה וזה יסוד דרומית. וסימן אך כדי שתזכור, משכו הגברי הרבים תלמידי רבי ישמעאל, סליחה, תלמידי רבי שמעון, הם משכו לגברה את התן הרבי ישמעאל לומר שהוא סובר כדבריהם. ככה רש"י מפרש. אילו ואילו מתערבים באמה ויוצאים, המשנה אמרה, יוצאים לנחל קדרון ונמכרים לגננים, לזבל ומועלים בהם. תונו רבונו מועלים בדמים, דברי רב מאיר. דברי רב מאיר ורב שמעון, חכמים אומרים, אין מועלים בהם בדמים האלה. עד כאן לא פליגל עמידי רבנן, האם צריך לשלם את הקרן להקדש או לא. אבל מדאורייתא, לעניין להוסיף חומש, אין מועלים בהם, אין בזה דין מעילה. מינו הנמילה, אמרו לה, אמר קרא, לכם, שלכם יהיה. בפסוק כתוב, כי נפש הבשר בדמי, ואני נתתיב לכם על המזבח לחפר על נפשותיכם, כי אדם הוא בנפש יחפר. אז אנחנו אומרים, נתתיב לכם, שלכם יהיה. דבר רב שמעון תנא, לחפר, לכפרה נתתיב, ולא לענייני מעילה. ורבי יוחנן אמר, אמר קרא, הוא, אותו פסוק, כי אדם הוא בנפש יחפר. הוא לפני כפרה כי לאחר כפרה. כל הזמן הוא באותו מצב. מה לאחר כפרה? ברור שאין בו מעילה. למה? אומר רש"י, כי כיוון שנעשית מצוותו, כבר לא מועלים בו. אף לפני כפרה אין בו מעילה. שאת אמרה, אולי תדרוש הפוך, ואם לאחר כפרה כי לפני כפרה. מה לפני כפרה יש בו מעילה, אף לאחר כפרה יש בו מעילה. לפני ואחרי כפרה, הכוונה, הזריקה של אדם על המזבח. עונה הגמרא, אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלים בו. לכן לא ייתכן שלאחר כפרה תהיה בו מעילה. אז הגמרא מתפלט, ולא הרי תרומת הדשן. שאדם, הכהן לוקח את תרומת הדשן מעל המזבח, והוא מניח את זה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן. כתוב שם שמו אצל. זה צריך להיגנז שם. זה טעון גניזה, זאת אומרת שזה אסור בענועה. עונה הגמרא, משום דאב את תרומת הדשן ובגדי כהונה. בגדי כהונה גם כן. בגדי הכהן גדול, הכוונה ארבעת בגדי הלבן שלו. כתוב שם ויניחם שם. אז יש מן דאמר שסובר שהם אסורים בענועה. אז אב את תרומת הדשן ובגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד. ששניהם מלמדים שלמרות שנעשית מצוותו הוא אסור בענועה. יש לנו כלל, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. אומרת המראה, ניחל הרבנן דאמרי, והיא ניחם שם את הבגדי כהונה, שזה מלמד שהם טעונים גניזה, אלא לרב דוסא דאמר, בגדי כהונה, הארבעת בגדי הלבן של הכהן גדול, ראויים הן לכהן אדיוט לשאר השנה. אז הם לא טעונים גניזה. מה יקל הם אמר? הוא דורש והיא ניחם שם, שלא ישתמש בהם לשנה אחרת, אבל הם לא טעונים גניזה. עונה הגמרא משמדה ותרומת הדשן ועגלה הרופה, ועגלה הרופה כתוב שם, שם תהיה גניזתה. שני כתובים הבאים כאחד, אוכל שני כתובים הבאים כאחד, הם מלמדים. אני חי למען דאמר הם מלמדים, אלא למען דאמר מלמדים, היי כלמימה. עונה הגמרא תרינו תכתיב, יש מן דאמר שסובר בכל השס, ששני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים. עונה הגמרא יש בהם מיעוט מיוחד, ושמו אצל המזבח. בתרומת הדשן הוו המיותרת באה ללמד דווקא אותו ולא מישהו אחר. וגם בעגלה הרופה כתוב הערופה ההי מלמד שדווקא היא טעונה גניזה. והנטלת תקרואה בדם שאמרנו למעלה ללמוד משם שבדם אין מעילה, למה לי? איזה שלושה פסוקים? לכם, לחפר והוא. הרי יש לנו כלל שכל דבר שנעשה את מצוותו אין מועלים בו. אומרת הגמרא, אחד למיעוט מינותיו, אם הוא יאכל דם של בשר שנותר לאחר זמנו, הוא לא יהיה חייב כרת מצד נותר, אלא רק מצד דם. ואחד למיעוט ממעילה, כמו שאמרנו, להקיש לפני כפרה, לאחר כפרה. ואחד למיעוט מטומאה, שאם הוא אכל דם טמא, הוא לא עובר על איסור של קודשים טמאים, אלא רק על איסור דם. אבל מפיגול לא צריך. אם הוא יאכל כזית דם של בהמה שנתפגלה, זה לא צריך למיעוט עיקר. זה ברור שדם נמעט מאיסור כרת של פיגול. למה? דתנן יש לנו משנה מפורשת בזבחים שאומרת כלל גדול בפיגול. כל המקור של הלכות פיגול זה נלמד מקורבן שלמים. אז אנחנו אומרים דום יד השלמים, שכתוב שם דם זבחיך יישפך ואחר כך הבשר תאכל. אז כתוב, כל שיש לו מתירים, כל דבר שמישהו צריך להתיר אותו, למשל, שירי המנחה, הקומץ שקמצו על המזבח מתיר אותם, הבשר של הבהמה, הדם שזרקו על המזבח מתיר אותו באכילה, אמורי הבהמה, הדם שזרקו על המזבח מתיר אותם בהקרבה. אז כל שיש לו מתירים, בין מתירים לאדם, היינו לאכילת אדם, בין למזבח, חייבים עליו משום פיגול. אבל דבר שאין לו מתירים, אלא הוא עצמו מה שמתיר, אדם הוא הדבר שמתיר. גם הקומץ הוא המתיר, או מנחה של כהן שמעלים אותה כליל, שאין בה מתיר וניתר, דם עצמו מתיר הוא, לכן לא חייבים עליו משום פיגול. עד כאן. דף נונטס.